אוקיי. חזי, אנחנו אתה מקליט?
רגע. אתה יכול לעשות עכשיו לעשות הקלטה או אני?
תן לי לבדוק. כן, יש לי, בסדר.
Recording in progress.
אין בעיה. אוקיי. אז ערב טוב לכולם. כל שנה אני מנסה לחשוב על דרך מקורית להגיד בימי בין המצרים שזה טוב לראות את כולם. לצערנו הרב אנחנו נפגשים פעם בשנה במסיבות האלו, והשנה עוד יותר נסיבות על גבי נסיבות, מכיוון שהשנה איך שיצא הלוח זה בדיוק כמו השנה שבה נפטר נתן. תהיינו, הוא נפטר ביום שישי והיורצייט זה הערב מחר יום שישי, וממילא זה עוד יותר קשה הערב להגיד לכולם כמה כיף לראות את כולם. ובכל זאת אני כן אגיד שלפחות אנחנו נפגשים פעם בשנה, ואני חושב שזה מדהים שלמרות שעברו שנים רבות מאז שנתן לא איתנו, אנחנו נפגשים מדי שנה ומקפידים על זה, ואפילו השנה בגלל הנסיבות של יום שישי ונסיעה מצאנו דרך לעשות את זה ככה בצורה בלתי רגילה, ולא ויתרנו, ואני שמח מאוד שלא ויתרנו. ובכל זאת השנה זה גם מיוחד, מכיוון שאחד המארגנים שלנו, ידידנו בני לרנר, הוא בשנת אבילות, ואנחנו שוב שולחים לו תנחומים מעומק הלב על פטירת אביו, שבעזרת השם יראה נחמה בשנה הקשה זו. ואני מאמין שיש גם שמחות השנה, אבל אולי אחרי זה נוכל לשתף גם את השמחות. אז מכיוון שאני קצת בלוז הערב, עקב נסיעה לארצות הברית, אז בוא נתחיל מיד. אני חשבתי השנה שוב על נושא שאמרתי מה קשור לנתן. היה לי נושא מסוים וגנסתי אותו, כי אמרתי זה מעניין אותי. אם נתן היה פה, זה לא כל כך היה מעניין אותו. אני מנסה כל שנה למצוא משהו שעונה על שלוש הגדרות. א', משהו שקשור לימי בין המצרים. ב', משהו שקשור לקשר בין הלכה לבין, לא המחשבה, אלא תחושה. דהיינו, מה אדם אמור להרגיש כאשר הוא עובר הלכה מסוימת. ודבר שלישי, מעבר לשני הדברים האלו, אני מנסה לא לחזור על עצמי. אז אני מקווה הערב לעמוד בשלושת המשימות, ולחשוב על השאלה שנמצא פה בראשית דף המקורות, והוא, על מה אנחנו מתאבלים? האם אנחנו מתאבלים על חורבן בית חורבן, ראשון, או על חורבן בית שני, או על שניהם, או על אף אחד מהם. אז השולחן ערוך בראשית דף המקורות אומר שחייבים להתענות בתשעה באב ובי"ז בתמוז, זה לא חידוש לאף אחד. עברנו את י"ז בתמוז, ועכשיו אנחנו בתשעה באב. אני הכנסתי חזי את אדיר. כן, כן, אני חושב שלחצתי על אדמת. כן. אבל בוא נעבור שלב שב על י"ז בתמוז ותשעה באב. לגבי י"ז בתמוז, נאמר בגמרא בירושלמי שהופקעה העיר, דהיינו החומות של העיר העתיקה נשפרו, לא בי"ז בתמוז, אלא כמו שכתוב בפסוק, בתשעה בתמוז, דהיינו ט' תמוז. אז למה יש לנו את שלושת השבועות ולא יותר? יש שתי תשובות. תשובה אחת מעניינת שהערב פחות מעניין אותי, אבל אני חשבתי שאני לא יכול להעביר את השיעור בלי לשתף אתכם. הגמרא בירושלמי אומר, קלקול חשבונות יש כאן. הוא מסביר על פני משה, שזה כמו רשי על הירושלמי, שבעצם בזמן החורבן היה כל כך קשה, שאיבדו את הימים ואת הלילות. דהיינו, היה כל כך קשה, שלא ידעו איזה תאריך זה. אז אני חשבתי בתחילה שזה קצת הזוי. אבל אני דיברתי לא אחד ולא שתיים עם ניצולי שואה, והם אמרו לי שבזמן השואה הם לא ידעו שזה שבת לעומת יום ראשון, לעומת חג, לעומת יום חול, איבדו את הזמן. אז כדי לשמר את הקושי שהיה להם בזמן חורבן בית ראשון, אמרו שנצום בי"ז בתמוז, למרות שכתוב תשעה בתמוז. דהיינו, תאריך אחד היה מה שחשבו, בגלל כל הבלבול, בתאריך אחד הוא אמיתי. אז מבחינה זו היינו מסיימים עכשיו את השיעור, פשוט התבלבלו וזה נגמר העניין. ורצו לשמר לדורות את הבלבול, כדי להגיד לנו כמה היה קשה. אבל מה שמעניין אותי יותר זה לא התשובה המעניינת הזאת, אלא מה שכתוב בצד שמאל. הטור אומר שאכן בבית ראשון זה היה ביוד זין ביוד תת בתמוז, בית שני ביוד זין בתמוז, ותכלס למה אנחנו מתענים ביוד זין בתמוז? מכיוון ש מה שחשוב לנו זה בית שני, אומר הטור בפירוש, כיוון שבשנייה הופקעה ביוד זין, תקנו להתענות ביוד זין בו. לפי שחורבן בית שני חמיר לן. חורבן בית שני הוא יותר חמור מבחינתנו, וממילא מה שמעניין אותנו זה אכן בית שני. למה בית שני יותר חמור מבית ראשון? זה עוד נראה. אבל ככה אומר הטור, ארוך השולחן מסביר שמכיוון שנדלדלנו ונתפרזרנו לארבע רוחות העולם מאז בית שני, ממילא בית שני הוא יותר חמור. אבל תכלס, אני אומר שלפי המקור הזה בלבד, מה שחשוב לנו באבלות עכשיו זה בית שני ולא בית ראשון. הראיה שמתענין ביוד זין בתמוז, שזה התאריך שהופקעה העיר בבית שני. אם עוברים מיוד זין בתמוז לצום השני לתשעה באב, נראה משהו מאוד מעניין. חזי, שלחת את הלינק לדוב דניאל שביקש?
בנימי שלח.
אוקיי, הנה, אדמת, מצוין. אז לגבי תשעה באב, יש גמרא מפורשת בתענית קופתת עמוד באלף, שאומרת כך, אני אגיד את זה בחוץ, אבל זה מאוד מעניין. לפי הגמרא, נכנסו לבית המקדש סוף סוף בתשעה באב, אבל תכלס, בתשעה באב, לא גמרו את המלאכה, אלא התחילו את שריפת הבית, ואומרת הגמרא שזה רק היה סמוך לחשיכה. תהיינו שעה שעתיים לפני צאת הכוכבים בתשעה באב, והיה דולק והולך כל היום כולו. אז תחשבו שמתשעה באב עד עשירי באב הבית נשרף. מתי רובו של הבית נשרף? זה מה שאומר כאן רבי יוחנן, שאלמלא הייתי באותו הדור, לא קבעתי ואלא בעשירי, מפני שרובו של היכל נשרף. אוקיי? זה לגבי בית ראשון. לגבי בית שני, הגמרא אומרת מנהלן, ויש לנו בעיה, בית ראשון היו פסוקים, היו נביאים, בית שני כבר אין לנו פסוקים ונביאים כל כך, לפחות לא בזמי ימי חורבן הבית. אז לכן אומרת הגמרא תשובה לדעתי מרתקת, לשיעור בפני עצמו, מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב. אומרת הגמרא, במילים שלנו, זה חייב להיות בתשעה באב. כלומר, היום הזה, זה היום היחיד בשנה שמתאים, כי זה יום שבא חייבים. יום שהרב סולובייצ'י קרא לו יום מקולל. אז זה לא פסוק מפורש, לא עדות מפורשת, אלא איזשהו אמירה שזה היה חייב להיות אז. אוקיי, אז יש לי שאלה מאוד פשוטה, לגבי בית שני, גם אז זה התחיל להישרף בתשיעי והלך ונשרף עד העשירי, או שגמרו את המלאכה בתשיעי? לפי השאגת אריה בפירושו גבורות ארי, ולפי האור שמח, הרב מאיר שמחה בדווינסק, שניהם אמרו שכל הסיפור הזה של עשירי באב זה רק היה בבית ראשון. בבית שני נמנו, גמרו את המלאכה בתשעה באב. וממילא, אם שניהם צודקים שבבית שני תכלס תשעה באב היה היום שהתחילו וגמרו לשרוף את בית המקדש, ממילא אנחנו מבינים כמה וכמה הלכות לגבי החוויה שלנו בתשעה באב. כלומר, אם הנחת היסוד שלנו הוא שאכן בתשעה באב יש לנו את בית שני בלבד, אנחנו מבינים שעשירי באב הוא יום מעניין, יום שבבית ראשון קרו בו כמה דברים, אבל תכלס זה לא בדיוק מעניין אותנו לחוויה של הימים האלו, כי מה שחשוב לנו זה בית שני. אכן, אם זה כך, אומרת הגמרא במסכת יומה, תפתית עמוד ב', זו הגמרא המאוד מפורסמת שאומרת שבית שני נחרב בגלל שנאת חינם, ובית ראשון בגלל ג' העבירות החמורות, עבודה זרה, שפיכות דמים, ועבודה זרה, שפיכות דמים, שכחתי אחד, נו, תודה רבה, גילוי עריות. אז מבחינה זו, הגמרא אומרת בצורה מפורשת באותו דף, רבי יוחנן ורבי אלעזר ראשונים שנתגלה עוונם, נתגלה קיצם. אחרונים שלא נתגלה עוונם, לא נתגלה קיצם. דהיינו, בית ראשון היה חורבן, אבל תכלס ידעו שזה רק סיפור של 70 שנה. אחרי 70 שנה חזרו ובנו את בית שני. אבל בית שני לעומת זאת, איך שנחרב עדיין לא נבנה. וממילא זה יותר חמור, כי אין קץ לגלות. ריש לקיש אומר, אדרבה, אחרונים עדיפי. אף על גב דעיקה שיעבוד גלויות, מלכויות, כעסקי בתורה. אומר ריש לקיש, שלמרות שבבית שני היה להם עבירה מסוימת של שנאת חינם, עדיין עסקו בתורה. שנו אחד את השני, אבל עסקו בתורה. עונים לו, אמר לי, בירה תוכיח. בירה זה מלשון יפה לה, הבניין יוכיח, שחזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים. דהיינו, עצם זה שאנחנו עד היום, היה לנו בית שני שאף פעם לא נבנה מחדש, לעומת בית ראשון, לכן זה יותר חמור. וממילא, אם אני צודק שהחוויה שלנו היא של בית שני, י' זין בתמוז ותשע באב, אלו הימים המיוחדים, לא תת באב ולא עשירי באב, זה יכול להסביר לנו כמה וכמה דברים שאנחנו חווים כל שנה הלכתית. ובואו נתחיל בהלכה הראשונה שאני כבר אומר, השנה הוא רלוונטי במקצת, כי עשירי באב יוצא ביום שישי. מה שאני מאוד אוהב בתשע באב, זה כמעט ואין תשע באב נורמלי. או שזה נדחה, או שזה יוצא ביום חמישי ואז עשירי באב הוא קצת שונה, ואני שמח מכיוון שתשעה באב לא אמור להישאר כתענית, כך שאם כל שנה מתעסקים איתו קצת ומשנים את הכללים, אז בעזרת השם זה ישתנה לגמרי. אבל בוא נגיד שאנחנו בשנה במרכאות רגילה, תשעה באב יצא ביום ראשון לא נדחה, או יום שלישי. מה קורה בעשירי באב? אומר השולחן ערוך, בתשעה באב לית ערב הציתו אש בהיכל ונשרף עד שקיעת החמה ביום העשירי בבית ראשון. מפני כך אומר השולחן ערוך, מנהג כשר שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בליל עשירי ויום עשירי. והרמה אומר רק עד חצות. למה השולחן ערוך אמר רק מנהג ולא הלכה? הסיבה לדעתי היא, מכיוון שההלכה היא להתאבל על בית שני. אם אתה רוצה גם להתאבל על בית ראשון, והעשירי באב רק רלוונטי לבית ראשון, אז זה רק מנהג. וכל כך מנהג חלש, שאומר המשנה ברורה, הוא פשוט. לא היתר, פשוט. ובסעודת מצווה, מותרים כל הקרואים לאכול בשר, ואפילו איננו קרובו. אז בתשעת הימים יש מנהגים שונים מה קורה אם יש לך סעודת מצווה. בשבוע שחל בו עוד כמה מנהגים. כל מיני הגבלות, מי מוזמן, מי לא מוזמן, האם אפשר לאכול בשר ולשתות יין. זה בהחלט סיפור. אני בדידי אבי עובדה רק אני לא זוכר. הפדיון הבן שלי היה בתשעת הימים. עכשיו, אני לא הייתי שם, אבל אמרו לי שאכלו בשר ושתו יין. עכשיו זה מחלוקת באחרונים ובפוסקים, בתשעת הימים ובשבוע שחל בו תשעה באב, האם מותר לאכול בשר ולשתות יין אם אתה לא קרוב משפחה של בעל השמחה. אבל לפי דברי המשנה ברורה, כל זה נכון עד תשעה באב, ברגע שיוצא תשעה באב, אפילו זה עשירי באב, עשירי באב שבו נשרף רוב בית ראשון, פשוט הוא אומר שאבחר לאכול בשר ולשתות יין, אין בזה שום מחלוקת. תפשיטה. לילה זו קילה מראש חודש אב. תהיינו, ההלכה האמיתית זה בית שני. כל החוויה של בית שני והאבילות עליה נגמר במוצאי תשע באב. אם אתה ממשיך זה רק מנהג, וזה מנהג כל כך חלש שכל מי שתרצה יכול לאכול בסעודת מצווה. רק צריך במרכאות תירוץ, ואתה יכול לאכול בשר ולשתות יין. שנה שעברה, כולנו קיימנו את זה במוצאי תשע באב, שזה היה נדחה ליום ראשון. עשינו הבדלה במוצאי תשע באב, כי לא יכולנו במוצאי שבת, וכולנו שתינו יין, ואז אין את כל הקונסים של תיקח ילד שלא הגיע לחינוך, אבל הגיע לחינוך, אבל לא הגיע לחורבן הבית לחינוך, לעניין חינוך. אין את כל המחלוקות האלו בנוגע לעשירי באב. למה? כי החוויה היא בית שני, ובעצם האבילות נגמרת במוצאי תשע באב. אם אני צודק, אז עכשיו אנחנו מובילים, אנחנו יכולים להוביל נפקא מינה השנייה, מה קורה בברית בתשע באב שנדחה. השנה שעברה היה תשע באב שנדחה, ויש ברית מילה ביום ראשון שזה עשירי באב. ההלכה היא, ואני מצטט, בעל הברית מתפלל מנחה בעוד היום גדול, אז הוא מתפלל מנחה גדולה, אגיד 1:20, ואז אחרי מנחה גדולה הוא מגיע הביתה, ורוחץ, באמצע מה שנקרא תשע באב, אבל זה עשירי באב, הוא מתרחץ, לא פחות ולא יותר, ואינו משלים תעניתו, לפי שיום טוב שלו הוא. עכשיו אני שואל, אילו לבית ראשון היה כל כך רלוונטי לחוויה שלנו, למה התארנו לבעל ברית בתשע באב שנדחה לעשות את זה? הרי תשע באב שנדחה מבחינת בית ראשון זה עוד יותר טוב, כי עשירי באב זה היום שבו נשרף רוב הבית. על כוחנו שמה שמעניין אותנו זה בית שני, בית שני היה אך ורק בתשע באב, ברגע שעברת את תשע באב הכל נהיה יותר קל. דהיינו, אם זה נדחה, בעל הברית לא משלים את התענית, יכול באמצע היום להגיד חלס. נפקמינה מספר 3, אם לא השתכנעתם עד עכשיו. אז דיברנו על עשירי באב מבחינת בשר ויין. דיברנו על עשירי באב אם זה תשע באב שנדחה. עכשיו בוא נלך לתשע באב שנדחה, לעשירי באב, ויש לנו מעוברת ומניקה. עכשיו, אני לא מדבר על חולה שאין בו סכנה. חולה שאין בו סכנה פטור מצום תשע באב בכל שנה ושנה. מה זה חולה שאין בו סכנה? אדם שיש לו חום והוא נמצא במיטה. בוא נגיד מהדרגה הזאת והלאה. זה בכל שנה ושנה. מעוברת ומניקה הם לא חולים שאין בהם סכנה. יש הריונות מסוימים שהם מסוכנים ויש נשים מיוחדות, אבל הייתי אומר, התלם המרכזי, הנתיב המרכזי הוא שהוא מעוברת ומניקה, מי שנמצאת בהיריון ומניקה את הילד, צמה בתשעה באב. כך נאמר פה בצד ימין של דף המקורות, מעוברות ומניקות מתנות בתשעה באב, כדרך שמתנות ומשלימות ביום הכיפורים. בא ביור הלכה, על ההלכה הזאת, בצד שמאל של הדף, ואומר, בכל קצת, ומעוברות שיש מחוט קצת, מותרים לאכול בתשע באב שנדחה. ושוב פעם, אם זה היה כל כך חשוב גם להתאבל על בית ראשון, אז מדוע בתשע באב שנדחה לעשירי באב, אנחנו לא אומרים, שמע, מבחינת חייתנו זה אותו תשע באב, מעוברות ומניקות, משלימות, ובעל ברית משלים את התענית, וכן הלאה וכן הלאה. התשובה היא שאכן, האבילות שלנו זה על בית שני ולא בית ראשון, וממילא ברגע שזה נדחה, אזי מעוברת, מניקה, וכל מי שיש לה בעיה קצת יכולה לאכול בעשירי באב. בא רב שטרנבוך, שעדיין חי, גר בארנוף, הוא כתב שוט שנקרא תשובות והנהגות, והוא מסביר שבמקרה של מעוברת ומניקה בתשע באב שנדחה, שוב שנדחה, לא השנה, לא תקנו צום כלל. בניגוד לבעל הברית שלנו שצריך לצום עד חצות או עד מנחה, בא הרב שטרנבוך ואומר, מעוברת ומניקה לא תקנו צום כלל. תהיינו, אם יש לך ברית מילה זה מה שנקרא יום טוב דרבנן, ואז אתה מה שנקרא מתענה שעות, כמה שעות מתוך כלל התענית. לא כן לגבי מעוברת. לגבי מעוברת היתר במקום חולי לא גזור, וממילא אומר הרב שטרנבוך, במקומות חמים כמו בארץ, מעוברת ומניקה לא צמה כלל. למרות שזה עשירי באב, ולמרות שרובו של בית ראשון נשרף בעשירי באב, תכלס, זה לא מעניין אותנו כל כך. מעניין אותנו בית שני. אז ברגע שתשעה באב נדחה, יש לנו המון המון היתרים, כי מבחינתנו, היום החשוב זה תשעה באב שבו בית שני נשרף. זה שבעשירי באב בית ראשון קצת נשרף, לא כל כך רלוונטי לענייננו. ונפקא מינה הרביעית והאחרונה, בדף הבא, היא לגבי המנהג שאני מודה ומתוודה, אף פעם לא ראיתי. בכל בית כנסת שאני התפללתי בו בתשעה באב, לא ראיתי את המנהג הזה. אבל אמרו לי שבקהילות ספרדיות מסוימות, ואתם יכולים לתקן אותי אם אני טועה, לפני קריאת מגילת איכה, מישהו מכריז כמה שנים זה מהחורבן. עכשיו יש לזה מקורות. הספר יוסף אומץ, שזה היה אחד מגדולי פרנקפורט מגרמניה, אומר שבסיום סעודה מפסקת, בשברון לב, ככה הוא היה אומר למשפחה, ובעוונותינו, אתה, בגלל החטאים שלנו עכשיו, כך וכך שנים לחורבן בית מקדשנו.
יהושע, אצל הספרדים זה בית בערבית, שגוברים את התפילה באמת לפני שיושבים, מכריזים, אפילו נוהגים קצת לחפות את האור או משהו, ואומרים בדיוק כמה שנים לחורבן.
וואו, אוקיי.
בהחלט כן, והמהדרים מתווכחים על זה כל שנה מחדש.
לא יאומן, וואו. אוקיי. מבחינה זו, זה ממש מעניין שאכן המניין של החורבן, מאיזה חורבן? מאיזה חורבן? תגידו לי אתם, פעם אחרונה שהייתם בתשעה באב והתפקחו כמו שאמר אדיר, אז תכלס, מאיזה חורבן? בית ראשון או בית שני?
שני.
שני? יפה. אז מבחינה זו, אין ספק שהחוויה של תשעה באב, ממש בהתחלה, או בסעודה מפסקת, או בתפילה, היא חוויה של, תכלס, בית שני. לא מונים מבית ראשון, מונים מבית שני. אוקיי? מבחינה זו, אני חושב ש... אני חושב שכל ההוכחות האלו מובילות אותנו למקום אחד. החוויה שלנו היא חוויית בית שני בכל שנה ושנה. י"ז בתמוז זה התאריך שבו הופקעה העיר בבית שני, והוא הדין לגבי תשעה באב. וממילא ברגע שזה נדחה, לא אכפת לנו שהעשירי באב היה מאוד מאוד חשוב לעניין בית ראשון, מה שחשוב לנו זה בית שני. לפי דבריי, אם אני צודק, נעלם לי עכשיו פתאום ה... הנה, סליחה. אם אני צודק, אז מה נשאר לנו? וכאן אני מוביל למקום שאם נתן היה פה, אני חושב שהוא היה מוביל אליו. והוא שאם אני צודק שבית שני זה החוויה של הצום של תשעה באב וי"ז בתמוז וכל השבועות, שלושת השבועות האלו, ממילא מה שחשוב לנו היא סיכום מאוד חשוב למעשה. והסיכום למעשה הוא מה שהזכרתי לפני כן. הגמרא במפורש אומרת למה נחרב בית שני. עכשיו בדרך כלל כאשר יש איזשהו טרגדיה ולא משנה מהו, אז אתם יודעים, ואני יודע, שאם יש טרגדיה, תמיד יש איזה טיפש תורן שמסביר לנו בשביל מה הייתה הטרגדיה. נכון? אבל שמתם לב שזה תמיד מישהו שמסתכל בחלון על מישהו אחר ואומר זה בגללו. עכשיו, הבגללו הזה מסתכל בחלון ואומר זה בגללו. וכן הלאה, על זה הדרך, אז שום דבר לא נתקן, שאף אחד לא מתקן לא את עצמו ולא את העולם, מכיוון שכל אחד מאשים את האחר. אז פעם כתבתי כתבה בעיתון, שבה אמרתי, אם יש טרגדיה, אני מציע לכולם לקנות מראות ולא חלונות. כי אם אתה קונה מראה, אתה מסתכל על עצמך. ואם היית מתקן את עצמך, וכל העולם היה עושה את זה, היינו בעולם הרבה יותר טוב. בכל אופן, לענייננו, מה שחשוב הוא שבמקרה הזה, אכן הגמרא אומרת, למה בית שני נחרב? הגמרא אומרת ביומה, בפני שהייתה בו שנאת חינם. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלושת העבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. דהיינו, שנאת חינם זה אותו רמה כמו שלושת העבירות החמורות. ואכן, זה מעניין מאוד שאומר הרמב״ם דבר מעניין לגבי בית שני. אומר הרמב״ם, וזו שיטתו נגד רש"י, שאכן כל הצומות עתידים להתפתל בימות המשיח, כמו שכתוב בפסוק, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיו לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, ואז הוא מוסיף, האמת והשלום אהבו. ככה נאמר בפסוק, והרמב״ם לא השמיט את זה, הוא לא אמר וגומר. מכאן דייק המהרש"א, ואחרי כמה דורות גם אבא של הרב סולובייצ'יק, הרב משה סולובייצ'יק, שמתי יתבטל הצומות האלו? לא רק בבניין הבית, לא רק במצב של הר הבית בידינו, אלא, ואני מצטט מהמהרש"א, רצה לומר שלא יהיה לששון ולשמחה רק עד זמן שהאמת והשלום אהבו. לפי דברי המהרש"א, מתי ייבנה המקדש ויתבטל הצום? אומר המהרש"א, לא אכפת לי מתי ייבנה המקדש, אכפת לי לתקן את מה שהחריב את המקדש. מה החריב את המקדש? היה חיסרון באמת ושלום. ועד שהחיסרון הזה יתמלא, אנחנו נצום. על כן, זכריה הנביא היה מאוד מדויק. הוא אמר, זה יהפוך לססון ולשמחה רק אם האמת והשלום אהבו. ואז הוא מסביר, למה? אבל בין עמכם אמת ושלום תחסרו לצום. כמו שכתוב בפרק כמה דיומה, בית שני שהיה בו תורה וגמילות חסנים, בפני מה נחרב, בפני שהיה בו שנאת חינם. דהיינו, כל עוד יש שנאה בין יהודים, וכל עוד אמת ושלום לא שרוי בעולם, אנחנו נמשיך לצום. זה מסביר את שיטת הרמב״ם, מדוע בבית שני לדעתו צמו. עכשיו, אני לא יכול חזי לדמיין איך צמו בבית שני. אני מנסה לדמיין כל שנה, הקריבו בבוקר קורבן תמיד של שחר, אחרי שעשו את תרומת הדשן, ואז מה, ישבו על הרצפה ואמרו קינות? אז על מה בדיוק אמרו קינות? ואז ראיתי את המהרש"א הזה ואמרתי, יכול מאוד להיות שבבית שני אמרו, מה אמרו קינות? על השנאת חינם! על זה שיהודים לא יכולים לדבר עם עוד יהודים ולהתווכח בצורה נימוסית, תרבותית, אלא כל אחד ואחד לעצמו חושב אני צודק וכולם טמבלים, אני צודק וכולם טיפשים. וממילא, בגלל המצב הזה, הוא אומר שגם בבית שני צמו. אני אומר בסוגריים, רש"י חולק עליו, אבל זו שיטת הרמב"ם. אז מבחינתנו השנה, אני לא חושב שצריך לדמיין מה צריך להיות עבורנו העבודה החשובה ביותר בימים האלו. ואני הייתי רוצה לצטט את החתם סופר. עכשיו, למה בחרתי בחתם סופר? מכיוון שהחתם סופר, מבחינתנו, שאנחנו אומרים את השם הזה, אני מנסה לחשוב על המילה בעברית, אני חושב שזה הביטוי מילה נרדפת. מילה נרדפת לחתם סופר זה חומרות בענייני אורח חיים. תהיינו, חומרות בשבת, חומרות ביום טוב, חומרות שקשורים לבן אדם למקום. לא הייתי חושב שהחתם סופר היה לו מה להוסיף על בן אדם לחברו. בא חתם סופר ואומר את המילים הבאות. אם רואים איש מדגדק מאוד במצוות, רואים מישהו שהוא דייקן מאוד במצוות, תהיינו בן אדם למקום, מתפלל בזמן ובדפקות ובכוונה וכן הלאה וכן הלאה. אבל איננו בעל חסד ורחמים לנגד חברו. בקשרים הבין אישיים הוא על הפנים. ובפרט, הוא אומר, אם כל האומה מדקדקים מאוד בין אדם למקום, אבל לחבריהם בין אדם לחברו אינם טובים. במקרה כזה, מבזים מאוד אותם ומחללים השם באומרם, הם העם קדוש, כמה גויים ושפלים הם ממידותיהם, כי המידות הטובות השכל האנושי מחייבם. דהיינו, להיות בן אדם טוב, נימוסי, בן אדם שאומר אמת, בן אדם שלא משתגע, בן אדם שלא מאבד את שתונות, זה השכל האנושי מחייב. זה שאתה בבוקר שם תפילין, זה כבר חידוש, זה לא יכולת להגיע אליו לבד, זה היית צריך שהתורה תגיד לך. וממילא, זה מסביר קצת את הגמרא בשבת. הגמרא בשבת אומרת שיש מבחן שאנחנו מתכוננים אליו כל החיים. הייתי אומר מבחן מאוד קל, כי אנחנו יודעים מה היו השאלות. מה השאלות? בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו נסעת ונתת באמונה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, קבעת עיתים לתורה. מסביר הרב חנוך טייטלבום, אז רק להגיד, הרב חנוך טייטלבום נפטר ב-1943 בסאטמר. מספיק קיצוני בשבילנו, סאטמר. אוקיי? אומר הרב חנוך טייטלבום את המילים הבאות, ואני מצטט. העניין הוא, הוא אומר, שמתחילה מעמידים אותו למשפט עם משלים חובותיו מצד שהוא אדם. דברים שהם מצד הסברה. שנתחייב בהן ביום ברו אלוקים אדם על הארץ, ואז השאלה הראשונה הוא נסעת ונתת באמונה. אומר הרב חנוך טייטלבום, מסאטמר, שהשאלה הראשונה היא, האם עמדת במחויבויות שלך כבן אדם? מה השאלה השנייה? השאלה השנייה היא עסקת, קבעת עיתים לתורה, אומר הרב חנוך טייטלבום, זה כבר חידוש מצד שהוא ישראל, זה כבר חידוש מצד זה שאתה יהודי. אבל קודם כל, תהיה בן אדם. תהיה בן אדם שעוסק יותר באהבה ובחיבה מאשר בשנאה ועדיפה. ולכן, סדר הדברים הוא, קודם כל, נסעת ונתת באמונה, היית בן אדם ישר, אחר כך קבעת עיתים לתורה, ולא הפוך. מבחינה זו, זה מסביר לנו הלכה מעניינת. אומרת הגמרא, אין יום הכיפורים מחפר על עבירות שבין אדם לחברו, אבל שימו לב לדברי הגמרא. עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מחפר. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. אומר פירוש הריף, זה הרב ישעיהו פינטו, לא של דורנו, אבל יש פירוש על העין יעקב שנקרא הריף. זה לא הריף רבנו אלפסי. אומר הרב ישעיהו פינטו, מה כוונת הגמרא? בזמן שיש לו גם כן עבירות בין אדם לחברו, תלויים כפרת עוונותיו שבין אדם למקום עד שירצה את חברו. דהיינו, אדם שמגיע ליום הכיפורים ומתוודה על כל 44 החטאים שהוא עשה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא יסלח לו, ישים בהולד, בפוס, את הכפרה עד שהוא ירצה את חברו. הקדוש ברוך הוא כאילו אומר, חיללת שבת, אני לא סולח לך עד שאתה הולך לשכן ומבקש סליחה. אם לא תלך לשכן ותבקש סליחה, אני גם לא סולח על החילול שבת. לכן הגמרא היא מדויקת. אין יום הכיפורים מחפר על כלום עד שירצה את חברו, וזה מסביר מדוע השולחן ערוך אומר בהלכות ערב יום הכיפורים, שיפייץ אדם חברו בערב יום הכיפורים. דהיינו, אתה חייב להיכנס ליום הכיפורים כאשר אין לך כבר עבירות שבין אדם לחברו. אני לא חושב השנה שצריך לדמיין הרבה למצבנו בארץ, עד כמה השנאת חינם לצערנו חוגג השנה. ראינו את זה ורואים את זה כמעט כל יום. אני מודה שאני לא בין אלו שאומרים תמיד אני לא יכול לראות חדשות, זה יותר מדי עוגמת נפש. אני מכיר המון אנשים שאומרים את זה, אבל אני חושב שכמוכם יש לכם פלאפון, ויש לכם בפלאפון איזשהו משהו שאומר לכם מה החדשות ומה הכותרות. ואני מודה ומתוודה שבזמן האחרון אני מקבל את הכותרות ולא יכול לראות חדשות כל כך בקלות, מכיוון שלצערי הרב, לדעבוני העמוק, אני רואה שנאת חינם כמעט מדי ערב. זה מתחיל בדרך שמתווכחים בכנסת, זה מוביל לדרך שמתווכחים באולפנים, ואפילו בדרך שמדברים השדר לעומת המתראיין. ולצערי הרב ביותר, אני נמצא במצב שבה ככל שאנחנו מתקרבים לתשעה באב, שנאת חינם השנה חוגג. ואני יודע שיש הרבה מאוד ויכוחים וזה לגיטימי. ויש שני צדדים ויש אופוזיציה וקואליציה וגם זה לגיטימי. מה שלא לגיטימי, לצערי ולדעתי, הוא הדרך שמתפקחים השנה. וממילא, אני חושב שאם אני צודק והאבילות שלנו היא על בית שני, אז אני חושב שאנחנו צריכים השנה יותר להקדיש את הזמן ואת המחשבה לא כל כך לאיך הקריבו קורבנות ואיך עלו להר הבית וכל מיני דברים שקשורים לבן אדם למקום. יש שנים שהם חשובים, אבל השנה לדעתי מה שהכי חשוב זה לתקן את הדרך שבה אנחנו מדברים האחד לשני. ואם נעשה את זה, אז אני מקווה ומתפלל שנזכה למה שאכן חזל אמרו לנו שנזכה אליו. חזל אמרו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אבל חזל גם אמרו שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, לשון הווה. אני מקווה שאם אכן השנה אנחנו ניקח ללב שהאבילות היא על בית שני. והאבילות על בית שני קשורה לשנאת חינם. וננסה לתקן את אותו סיבה, אז אני מקווה שנתקרב המון המון לעבר בניין המקדש. ואני רק רוצה לסיים שלדעתי זה שיהיה בניין מקדש, זה לא אומר שהכל ייפטר. עכשיו אני יודע שיש בעולם היהדות האורתודוקסית תנועה שאומרת שאם אכן יהיה קורבנות, פתאום בום, יהיה אהבת חינם. אם בבוקר יהיה שחיטה והולכה וזריקה וכולי, כל עבודות הקורבן, פתאום הכל יסתדר. אני אישית חושב שזה לא יהיה כך, אלא אנחנו חייבים לעבוד קשה כדי להגיע למה שהרמב״ם אומר בסוף הלכות מלכים, שזה סוף משנה תורה. לא נתבעו החכמים והנביאים לימות המשיח, אלא בשביל דבר אחד, בשביל שירושלים יהיה מגדל אור לכל העולם. וזה לא יקרה אלא אם כן אנחנו נעשה את הצעד שלנו. וזה לא על ידי הקרבת קורבנות שזבנג וגמרנו זה יהיה, אלא אנחנו חייבים לעשות את מה שאנחנו יכולים כדי להביא את הנבואה של ישעיהו הנביא לידי מיצוי. והיה באחרית הימים, אומר ישעיהו הנביא, נכון יהיה בית השם בראש ההרים ונישא מגבעות ויסורו אליו כל העולם ויגידו אנחנו רוצים ללמוד מכם כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. זה רק יקרה אם בראש ובראשונה אנחנו נתקן את מה שהחריף לנו את בית שני. ואם נעשה את זה, אני מקווה שאכן נתקרב לכך שבשנה הבאה אנחנו אכן נזכה שהשיעור הזה יהיה בנושא אחר לגמרי, כאשר הימים האלו יהפכו לססון ולשמחה. תודה.